אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, רדיו קול חי 93.8 FM. איתכם ישראל גליס, ובני ברק עורכת התוכנית יעל צייטלין והטכנאי פסח בוגד. אנחנו נכנסנו לתוכנית חורף, חורף תשפ"ב, זה ההזדמנות לברך את כולכם בחורף בריא, בלי מחלות רקע. הערב אנחנו מקדישים את התוכנית לשני דמויות עוד שיום פטירתם חל בימים האחרונים. הצדיק רבי אושר פרוינד זצ"ל, וכבוד קדושת האדמו"ר מלילוב רבי שמעון נוסן נוטה בידרמן זצ"ל. על כל אחד מהדמויות האלו אפשר להקדיש מספר תוכניות. אי לכך הבאנו לאולפן את הסופר הוותיק הרב יאיר ויינשטוק לאריכות ימים ושנים, שהוציא שני ספרים על הרבנים הצדיקים האלו, ואנחנו נדבר איתו. ערב טוב, הרב יאיר ויינשטוק.
ערב טוב, הרב גלי.
אז הצדיק רבי אושר פרוינד, יליד היישוב הישם בארץ ישראל, דור חמישי ליהודי הקדוש ולאמו שהייתה צאצאית לרבי אהרון הגדול מקרלין. כבר בצעירותו הוא סייע לעניים ונתקעים, אנשים שבאו לקבל את עצתו והדרכתו. אל חצרו התכנסו אנשים מכל הקהילות בארץ ישראל, שלימים הפכו גם למנהיגי ציבור. הייתה לו דרך מיוחדת בקרבה אל הבורא עולם דרך החסידות, שנקשרה אל מיטב חצרות החסידים. בשנות ה-60 יסד את ארגון יד עזרה, מוסדות שכללו בית דפוס, אשר מעסיק פגועי נפש, מרפאות שיניים מוזלות, גני ילדים ועשרות מפעלי חסד. אכסניה במירון שכולנו מכירים אותה, וישיבה בשכונת ימין משה בירושלים, וגם אולם שמחות במחיר עלות. רבי שמעון נוסן נוטה בידרמן זצ"ל, אדמו"ר מלילוב, ותיק מהאדמו"רים של אלו שהגיעו לירושלים הראשונים לארץ ישראל. נולד בבני ברק, גר תקופה בארצות הברית, ולאחר מכן בצפת. ובית מדרשו המרכזי היה בבני ברק. כל חייו היו בקדושה מיוחדת. חייו ופטירתו היו דרמטיים. ועל זה נשמע מהסופר הרב יאיר ויינשטוק לאריכות ימים ושנים. לאורך התוכנית נשמע גם שירים שהיו אהובים על שני הדמויות העוד האלו. אנחנו נכנסים לתוכנית הרב יאיר ויינשטוק, סבא שלך, הרב רבי אושר, איך לחיות תחת דמות ענקית כזאת?
זה לא היה פשוט כל כך. בהתחלה אני נשוי לנכדתו. בהתחלה כשהכרתי אותו, מאוד התפעלתי ממנו, הוא לא היה חדש לי, כי מי לא שמע על רבי אושר עוד לפני שנכנסתי למשפחה, אז כבר ראיתי אותו ושמעתי עליו, וידעתי שהוא אדם שמשמש כיועץ, אבל לא מעבר לזה. כשנכנסתי למשפחה, לקחו אותי אליו פעם, פעמיים, שלוש, וככה אני יותר התחלתי להכיר אותו, אבל עדיין הייתי לא בעניינים. עד שקרוב משפחה שלי, שהוא היה חסיד מאוד גדול שלו מהשנים שלפני 50 שנה, בשנות הסוף שנות הקף, תחילת שנות הלמד, הוא היה מטופל על ידו, כי הוא היה חולני מאוד וחולני בגוף, בריא מאוד בנפשו, ורבי אושר עזר לו מאוד לצאת מהכאב והדיכאון שהמחלות עשו לו. והוא זה שעודד אותי מאוד, אומר לי, אתה יש לך קשר עם סבא שלך? אמרתי לו. אני הולך אליו להגיד לו גיצ'ה בזה, זה אומר לי, לא לזה אני מתכוון. אתה יודע שסבא שלך הוא אדם מיוחד במינו, ויש לו תלמידים, ויש לו חסידים, ויש לו הכל, ואתה יושב על מכרה זהב, ואתה לא מנצל את זה. אמרתי לו, תראה, אני אנסה יותר. ואז רבי אושר כאילו עשה לי תקופת מבחן דווקא. כשהייתי בא אליו, הוא בקושי היה עונה לי. עד כדי כך שהיה חג שבועות אחד, שעברתי בחזור מהתפילה בלילוב ברחוב בערן, עברתי דרכו, דרך הבית שלו ברחוב דון יוסף נשיא, ונכנסתי להגיד לו, אגיד יום טוב, בחג השבועות, אחרי התפילה, והוא ענה לי, אגיד יום טוב, כשהגב שלו מסובב אליי. אני ראיתי בזה ממש חוסר התייחסות גמור, ואמרתי, אם ככה, מה יש לי עם היהודי הזה? חסידות יש לי מהבית. אני חסיד ללוב. ואז אני, אחרי החג, מתקשר אליי הקרוב שלי, גר באמריקה. שואל אותי, נו, יש קשר? אמרתי לו, תראה, אני אספר לך מה היה. אז הוא אומר לי, אתה לא מבין שהוא מעמיד אותך בניסיון? הוא מעמיד אותך בניסיון. ואז אני באתי אליו עוד פעם ועוד פעם, ושוב פעם, מאוד מאוד קריר. עד ששבת אחת החלטתי, השבת הזאת אני הולך עליו, ואני עושה לו בחינה. אם הוא עוד פעם מרחיק אותי, שומר על דיסטנס וככה לא מתייחס אליי, אז זה המקום שלי, הוא לא פה. ככה באתי אליו ככה, קרבי כזה. אני רק פותח לדלת של הבית, הוא נותן לי מרחוק קריאה, יאיר, של מלאכם, מה שלומך? מה נשמע? ראיתי אז, הבן אדם הזה יודע בדיוק מה שהוא עושה, ומאז התחיל הקשר שלי איתו, ככה, התקרב לאט לאט יותר ויותר.
עכשיו אני אספר לך סיפור אישי. בשנת תפשין, מבית, שני 40 שנה, היה חלוקה של יד, חילקו אוכל בכיפחת הפסחה, משפחת רבושר, כולם, הבת והבנות, כולם התעסקו עם הדבר הזה. בעלי תשובה, אף אחד לא דיבר איתם, אף אחד לא נתן להם שום דבר. באתי לרבושר, אמרתי, ועושים את זה, מה איתם? לבעלי תשובה לא מגיע אוכל. אז הוא מגיע, אומר לי, יש לך מקום? אתה נמצא מקום. חזרתי אחרי כמה שעות, יש לי מקום בחוב יקים, בכניסה לארזי הבירה, למלא דפנה שם, יש לי מקום, הבית של משפחת אבא שאול, ויש לי מקום. אז הוא אומר, טוב, אז אם יש לך מקום, זה בסדר. הוא קורא למישהו, הוא אומר, תצא החוצה, יש המסעית, המסעית הזאת הולכת אליך. אמרתי, מה אני אעשה, מה יש במסעית? הכל יש על המסעית, לא יספיק, תבוא עוד הפעם. בקיצור, יצאת בלה כלתו, ונתן תורה על המסעית שהיא טיסה, ואני לוקח אותו לחוב יקים, על המסעית היה ביצים, וקופסאות שימורים, וסוכר, וכל מה שצריך, פרודוקטים, כל מה שצריך, הורידו את הכל. ואז חזרתי חזרה, אמרתי, יופי, תודה רבה, מה עושים פירות, ירקות, יהיה לך מסעית של פירות וירקות. מסעית של פירות וירקות. ואחרי זה גם כתובת, איפה לקחת בבית ישראל בשר ודגים, לכל הבעלי תשובה. בקיצור, איזה, למעלה מבעלי תשובה, קיבלו אוכל לפסח, דבר שהם היו בהפתעה גמורה. לשני אחים אמירה, רמי ואמנון אמירה, שעזרו לי לארגן את המקום הזה, ארגנו את המקום, והיה אוכל לכל הבעלי תשובה של ישיבת אור שמח, וגם ישיבת ירושלים, וגם יש התורה. כל אלו הגיעו, לפי טלפונים שקראתי לאנשים, הגיעו, עמדו בתור, ואנשים קיבלו את כל מצרכי החג. זה היה פסח לתשמי בית. אני אחרי זה כבר, אחרים המשיכו אחרי, אני כבר לא המשכתי. הייתי אותו פסח, מה שנקרא גמור, במשך שבוע או עשרה ימים, אוכל וקופסאות שימורים, וחוץ מהשני המסעיות האלו, הגיע אחרי זה עוד מסעית, עם עוד דברים. ומה יהיה עם מצות? טנדר עם מצות, בשביל כולם. טנדר עמוס מצות ממצות יהודה, אלה כולם מצות לפסח. זה היה אחד הדברים שאני, איך אומרים, הרבה אנשים עשו, אני זכיתי את הקטע הזה איתו ביחד. והוא ביקש לקרוא לי אחרי זה. נו, סיבים גינו כפה למן, היה מספיק לכולם. אתה בטוח שהיה מספיק לכולם? לאף אחד לא היה חסר, לא היה מישהו שהלך עם צער, כולם הלכו בשמחה, אמרתי, כולם הלכו בשמחה, כולם קיבלו.
אני חושב שזה סיפור מאוד מאוד מאפיין, אבל הוא חדש לי לחלוטין.
כן, אז הנה הסיפור, עד היום בלה עוד זוכרת את המבצע הגדול הזה, את המסע הגדול הזה אור שמח ליקים, משפחת אבא שאול היו שותפים, באו לראות את העניין הזה, כי זה הבית של אבא שלהם, זה הבית הפינתי, שאחרי זה היה שם דוקטור שופק, היה שם אחרי זה עוד דברים בתוך הבית הזה, אבל זה הבית של משפחת אבא שאול. אז רבי יהודה, שמעת סיפור שאני חושב ששמעת אותו פעם ראשונה, אבל זה מה שנקרא בדידי אבו עובדה. עכשיו, על רבי יהודה אפשר לדבר המון, אפשר לדבר מלא סיפורים, אני משאיר איך אומרים את הבמה לך, כי לך בכל אופן אתה כתב את הספר עליו.
כן, אז ככה, אני אפצל פה את הדקות השאלה שיש לנו לדבר על רבי יהודה.
כן.
יש שני חלקים, סיפור טרי ששמעתי אותו אתמול, ממש בהשגחה פרטית, לקראת התוכנית,
כן.
ומבעל המעשה עצמו, וסיפור אחד, וגם כן, יש שני סיפורים ששמעתי אותם ממש בימים האחרונים, אחד על הרבי יהושע ואחד על הרבי מלילוב, ופשוט, ואחר כך אני אביא קצת משהו מהספר. אני פגשתי ידיד טוב שגר איתי בשכונה, ומעניין, דרך כלל הוא לא מספר לי על הקשר שלו עם רבי יהושע, אני מכיר אותו גם כן מללוב, וגם הוא מספר לי שהוא היה אצל רבי יהושע, והוא מספר לי סיפור כזה, הוא אומר לי שהוא היה בחור, כבחור כבר, הוא כבר היה קצת ארבטורר, הוא בא מבית כזה של...
יצירה ועבודה.
מושבניקים. וזה לא היה מופרך מבני ראם. וזה לא היה מופרך בבית של אבא שלו, שבחור גם קצת צריך לעבוד, הוא למד נהיגה כבחור, ואחרי החתונה הוא התפרנס מזה שהוא הסיע יהודים צדיקים לתפילת ותיקין. ביניהם את האדמור מפוריסוב, מקיבל מנוביץ' ליטה. והוא פתאום קיבל מונו. וזה פגע בו בצורה קשה ביותר, שהוא שכב במיטה כמו סמרטוט. לא יכול לעשות כלום. וכמובן שהעבודה שהייתה לו, שלוש בבוקר הוא היה קם ומסיע את כמה האנשים האלה שהוא לקח אותם לתפילת ותיקין, אז הוא קיבל הרבה מאוד כסף, כי זה שעות עבודה לא נורמליות, זה כמובן נפסיק, ופתאום, והוא לא קיבל את הכסף, והוא ככה אמר לי, חצי שנה שכבתי במיטה כמו סמרטוט, הפרמסה ירדה עד הפר, והגיע ראש השנה, ואחד מבאי ביתו של רבי יהושע, אומר לו, אני אכניס אותך לרב, ורבי יהושע יכלו לחכות שעות בחוץ, מי שידע, אבל הוא היה לו פרוטקציה לאותו אחד, והוא הכניס אותו מהדלת האחורית, מה שנקרא, הוא הכניס אותו ורבי יהושע שכב במיטה, כי הוא היה כבר עייף אחרי שעות שהוא ענה לאנשים, בירך אותם ברכת השנה, שנה טובה תכתב את חתם. והוא בא לרבי יהושע, הוא לא פתח את הפה, הוא רק אמר, רבי יהושע, אגיד יור, לשנתו יבוא, תקוזה וסחוזה, מדיין את הנוסח שאומרים כולם. ורבי יהושע, במקום להגיד לו, אגיד איור, וזה הוא אומר לו, זי גיזונט. והוא אומר, מאותו רגע שהוא אמר לי את המילים האלה, זי גיזונט, הוא אומר, אני הרגשתי פתאום כאילו, בעשר שניות, חוזרים עליי כל הכוחות, עד כדי כך שאמרתי, לאותו אחד שהביא אותי, הוא הביא אותי אימונית, אמרתי לו, אני כבר לא צריך, אני יכול ללכת הביתה ברגל. הוא אומר, מאותו רגע, אני פשוט התרפאתי, ואני פשוט חזר לי הפרנסה, רבי יהושע, הוא אפילו לא פתח את הפה. הוא אמר לרבי יהושע שנה טובה, רבי יהושע אמר לו, זה גיזון, תהיה בריא. והוא באותו רגע הוא התרפא, אמר, אבל אמר לי ממש, זה לקח שניות.
וואה, איך אתה מסביר את זה? בירושלים זה הייתה תופעה, רבי יהושע זה הייתה תופעה.
אני אגיד לך מה, חתנו של רבי יהושע, הדיין הרב אלימלך, הגאון הרב אלימלך וסרמן, סיפר לי סיפור, אני חושב שזה מבטא את רבי יהושע יותר מהכל. הוא סיפר לי סיפור שהיה אדם שהיה קשור בחצר חסידית ידועה, וגם היה מבאי ביתו של רבי יהושע, ואותו אדם התחיל להרגיש כאבים בבטן, והוא הלך לרופא, היה הסיפור לפני 60, בין 60 ל-70 שנה. מה היה אז? כן, רנטגן. הוא בא לרופא, כאבי בטן, שם לו כדורים. עוד פעם, בפעם השלישית הרופא אמר לו, זה לא מצליחים בעיניי, לך לעשות צילום רנטגן. הוא עשה, ואפילו אז, בצילום רנטגן של היום, יכלו לראות שזה גידול מפושט בכל חלל הבטן. עד כדי כך, וזה פגע בכבד, ובכליות, ובריאות. הרופאים אמרו לו, נדבר איתך בצורה גלויה. אתה צריך לבוא ניתוח, והסיכוי שלך לצאת חי מהניתוח הוא 50-50. הוא שמע את זה, פשוט נהיה לו שחור בעיניים. אדם, במיטב שנותיו, מקבל פתאום פטיש בראש, הוא הלך לרבא שלו, דבר ראשון, מיד בגדולי הדור. הרבא שלו אמר לו, שאל אותו בדיוק מה הרופאים אומרים, אם הרופאים אומרים שיש 50% שיש סיכויים לניתוח, אז תלך לניתוח והשם יעזור לך. אבל אותו אדם גם היה קשור עם ריבושה. והוא הלך לשאול את ריבושה מה לעשות. ריבושה אמר לו שלא תעיז לעבור את הניתוח, כי אתה לא תצא חי, שלא תעשה את הניתוח. והשם יעזור לך שתהיה בריא בלי הניתוח. עכשיו הוא נכנס לדילמה. מה עושים? הוא הלך להתייעץ עם האדמו"ר מגור על אל שמחה. כי הוא היה... הוא היה בעיניו סמכות אילאית. הוא כנראה גם היה שכן שלו, הכיר אותו. הוא הלך להתייעץ עם האדמו"ר מגור. אז הוא רק היה אחיו של האדמו"ר מגור, הבייס ישראל. והוא שאל אותו, מה אתה אומר? זה אדמו"ר גדול מגדולי הדור, אומר לי, לעבור את הניתוח, ורבושר אומר לי, לא לעבור את הניתוח, ואני לא יודע מה לעשות, זה שאלת חיים. אמר לו אדמו"ר לשמחה, תשמע בקולו של רבושר, כי הוא מבין באותיות הקטנות, קנין דקלין אויסיאס, לא פחות מאותו אדמו"ר גדול. ואמר לי שאותו אדם סיפר את זה, הרב אלימלך וסרמן, אמר לי שהוא שמע את זה מבעל המעשה עצמו, שאחר כך יאריך ימים עוד 30 וכמה שנים. זה סיפור שמבטא את רבושר, הוא היה... היה לו את מימד החסד, כמו שאתה סיפר אותה, וזה, שזה אחד מיני אלף. עוד לפני שזכיתי להכיר את רבושר, אני כבר זוכר את החלוקות בבני ברק, אני זוכר שהלכתי עם אח שלי הבכור, לעזור לו לקחת את הכמויות האדירות של המצרכים, שנתנו את זה ממש במחיר סמלי. ומי לא ידע, יד עזרה, זה היה מפעל לחסד הראשון. מצד אחד, הוא היה איש חסד, אחיו, דוד, דוד פריינד, והייתו צעיר ממנו, אמר לי שהזיכרון הילדות הראשון שלו זה את אחיו אושר, שהיה ילד בן 8 או 9, הולך לחיידר בצורה מאוד מיוחדת. היד שלו מורמת למעלה כמו מקל, ועליה שורה של בייגלח שאימא שלו חיה, רבקה, אפתה כדי שהוא יוכל לחלק לכל הילדים המסכנים בחיידר, שבאו בלי סנדוויץ' לחיידר. אז הוא אמר לי שבזיכרון של 4 שנים הפרש, הוא זכר את אחיו הגדול דואג כל יום לילדים המסכנים. זה היה כל מהותו, היה איש חסד. מצד שני, יש עליו את ההגדרה של האדמו"ר מלדוב, משמור אותך, שהכיר אותו מאוד מקרוב, והיה ביניהם ידידות נפש. אמרו לי, זה כמה אנשים, גם האדמו"ר מלדוב מירושלים, האדמו"ר הצדיקר באברום, גם הרב בן ציין גרוסמן מגדל העמק, ועוד אנשים, שהם שמעו את אותה הגדרה מהאדמו"ר מלדוב, הוא אמר שהקבולת האיסורים שלו באהבה, מעשה החסד שלו כדרך הטבע, ועבודת המקוואות שלו, הרימו אותו למדרגות מאוד גבוהות.
Oh,
עכשיו אני אספר לך עוד משהו אישי. לפני מלחמת ששת הימים, לעלות להר ציון זה הייתה משימה. היה גליגיונרים ישבו על החומה וראו אותנו טוב מאוד. מוצאי שבת ברחוב דוד ילין, תחילת דוד ילין, שם היה מגיע בנצי נויזמן עם האוטו קרח שלו, והוא היה הרבוש היה יושב לידו, ואנחנו עולים על המסעית מאחורה, והם חסה אותנו עם פריזנט, אותו בנצי נויזמן, וככה נסענו דרך כביש אפיפיור, נסענו למעלה להגיע להר ציון. היינו מגיעים להר ציון, ומלאב מלכה, אליה אוננה, קבוצה שלמה של אנשים היו עושים שם מלאב מלכה. היום פגשתי את חבר הכנסת משולם נהרי, כשעוד היה לו פירות מסולסלות, הוא היה גם כבן החבורה שהייתה באה, ואבריצ'ר, אברום אבריצ'ר.
אברום אבריצ'ר, קראתי זו כילד.
יפה, אז אברום אבריצ'ר גם כן היה מגיע, היה עומד על המסעית למעלה מחוזה עם המרזן, וככה היינו מגיעים להר ציון. מלאב מלכה, ובמלאב מלכה הוא היה נעלם. לאיפה היה הולך, אף אחד לא ידע, אני החלטתי פעם אחת לעקוב אחריו, לראות לאיפה הוא הולך במלאב מלכה, כשכולם יושבים, מה אכלו סרדינים, אנחנו כבחורים קיבלנו תמיד של סרדינים, המבוגרים קיבלו סרדינים, ואז אני הלכתי אחריו, ראיתי שהוא יוצא מחוץ לקבע דוד המלך, יש שם מגרש גדול, ששייך למיני הכנסייה הצרפתית, ושם בפינה, ליד איזושהי הגדר, שם הוא היה עומד ומתפלל. אחרי שנים, נודע לי ששם זה פתח המערה, זה שם בכלל. ויש שם הגדר, מאחורי הגדר זה בית הקברות הנוצרי, גם שם יש פתח להיכנס למערת דוד המלך. אז הוא היה עומד שם, ולאחרונה ראיתי מישהו גם כתב על האבן שפה היה עומד רבו שפרון. אז הוא היה נעלם במוצאי שבת, אני בין הראשונים שראינו אותו לאיפה הוא הולך. הוא הקפיד על זה שהסתכלנו עליו, והוא עמד שם בשקט, לא משהו. כשאנחנו שמענו שהוא לוחש משהו, שהוא מדבר משהו. כמו שאתה אומר, אמרתי לי, אז זה, אני מדבר בפני מלחמת ששת הימים, אנחנו מדברים למעלה מ-50 שנה.
אגב, אפיזודה אחת קצרה, חמתי עליה שלום, היא נפטרה בשנה האחרונה, ביתו הבכורה של רבו של מרת לאה קלירס. היא סיפרה לי שבחתונה שלה, הבת הבכורה של רבו שלו, אבא שלה נעלם אחרי החופה. רואים, זה דבר מאוד מוזר, רואים את התמונות של החופה, ורואים את רבו שלו עומד שם יחד עם כל ה...
מכובדים.
על הגג של מלון ציון, אני חושב, משהו כזה. ואחר כך, בקבלת פנים, רואים את אבא שלו, רבי מוזכה פריינד, מארח את האורחים. ואיפה רבי מוזכה רצינו? אז אני ראיתי את זה, שחמותי הראתה לי את האלבומים, כשהייתי אברך צעיר, היא הראתה לי את האלבומים הישנים, העתיקים, לפני קרוב ל-70 שנה.
שמי צילים פוטו קובץ' או פוטו יעקבי?
משהו כזה. אני חושב פוטו קובץ'. היא ראתה לי את אלבומים, ואני שואל אותה, איפה אבא שלך בעצמו המחותן? הסבא מערך, למרות שהוא גם היה נראה צעיר מכפי גילו. אז היא אומרת לי, אל תשאל, אבא שלי נעלם אחרי החופה, ואף אחד לא ידע לנו נעלם. אחר כך, ופתאום באמצע הסעודה הוא צץ בחזרה. ואף אחד לא ידע, עד שקיבלנו דרישת שלום מאנשים אחרים, שראו אותו בהר ציון, על קבר דוד המלך, עומד ובוכה שם בדמעות של איש, שהבית, שהבת שלו בונה, שיצליח.
וואה.
התפלל שם בדמעות של איש.
וואה. מה זה הסוד הזה של לתת החוצה מאחורי הגדר? הוא סיפר פעם, דיבר פעם על
המקום? אז כן, שמעתי את זה מאוד אנשים, שכנראה המקום האמיתי של דוד המלך, זה לא משהו ידוע, אלא בחוץ יותר, ככה יש איזה...
יש דעה מאוד ברורה של האם רמס, האם רמס כשהוא הגיע לארץ, הוא חיפש שני דברים, הוא חיפש תלמוד תורה לפני מנחם, שהיה צעיר, והוא חיפש איפה קבר דוד המלך. והלכו איתו יצחק מאיר, שהיה ראש העיר של בני ברק אחרי זה, ולייב לוין, הבן שלי שמעי לוין, הם שניהם שלחו איתו להר ציון. הוא נכנס פנימה למקום, שכולם מרים, והוא אמר, סנשדו, הוא יצא החוצה, והוא הלך לשדה שם בחוץ, והוא תקע את המקל ואמר, דוידוס, ותקע את המקל והשאיר אותו שם. כשבאו לעיר לחפש, לספר את הסיפור, חזרו חזרה, את המקל כבר לא מצאו. אז זה עוד עדות שזה המקום שם. אבל לאחרונה, לפני שנה או משהו כזה, שם מפולת של אפר, וראו פתח של מערה, ואז מיד חיסו את זה. סיפר לי את זה הרב גולדשטיין, הם מיד חיסו את זה, אבל כתבו על הקיר שפה זה הכניסה למערה של מלכי בית דוד, שמות המלכים שקוראים שם, והשם שלו. אז זה מראה שוב איזשהו טיפוס אדם מיוחד.
הוא ידע.
כן. עכשיו, יש לך עוד איזשהו סיפור לפני שאנחנו עוברים לאדמו"ר מלעלוב. מתוך הספר.
כן.
את הספר היום קרי של השיג, זה...
אני אספר את מה שכתבתי על הגב של הספר, אני חושב, זה משקף. זה סיפור ששמעתי אותו בגיסי. הרב אהרון קלירס, הוא היה נכד מאוד מקורב, הרב אושר, אני חושב שאם אני רק אכתוב את מה שהוא סיפר לי, אני יכול להוציא כרך שלם. אז הוא אמר, שאלתי פעם את הרב אושר, זה הכוונה, אנחנו היינו קוראים לו סבא, הוא היה כאילו, נכנסים אליך כל יום אנשים שבורים כחרס, מיואשים, עיניהם חשוכות, מהם קודרות, הם באים אליך עם כל הצרות שבעולם. הם מצחים לך כעבור חצי שעה, רבע שעה, ופניהם צהלות. וכי ברבע שעה או בחצי שעה פתרת להם בעיות של שנים, ריפאת את כל מועקות ליבם, איך אתה עושה את זה? רב אושר ענה לי, בחדר שלי, כאן, והוא הצביע על הרצפה ליד המיטה, כי מי שמראה על דבר מוחשי נראה לעין, כאן זורם נהר של אהבה. כל מי שנכנס לחדר שלי, אני דולה ממימיו ומשקיע אותו, והאהבה מרפא את הפצעים.
וואה, זה באמת מאפיין בדיוק את הסיפור של בן אדם. אנחנו נשים לפרסומות ונמשיך מיד בהמשך עם הסיפורים המרתקים על הדמויות עוד שאנחנו מדברים עליהן.
כריח, כריח אני חוייך, כריח אני חוייך. יוין המוצא בוי מונויך, מוצא בוי מונויך. ושום יונוחו, ושום יונוחו, יגיעי כוייך. היום יכבוד לבני אמונים, לבני אמונים. זהירים לשום רוי אבוי סובונים, אבוי סובונים. חוקו בשני לוחוי סבונים, בשני לוחוי סבונים. מירוי בויינים וימיץ כויח, וימיץ כויח. יוין המוצא בוי מונויח, מוצא בוי מונויח. ושום ינוחו, ושום ינוחו, יגיעי חויה. אהי, כמו חולו, בעברית יחד. נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, אומרו ככה. אהי, חוסרו בנו, השם אחד. קודשוי ביער המור, ביער המור. יוי משבי זוכר ושומר, זוכר ושומר. בכל פיקוד אוב יחד לגמור, יחד לגמור. פזי כמו סנאי וימץ כויח, וימץ כויח. יוי נמור
כמה שנים יש לנו ממנו?
נהיה עכשיו בערב, ביום, במוצא יום כיפור נהיה 18 שנה.
18 שנה. והוא תמון בהר המנוחות, יש שם אוהל מסעד לקברו.
לראות, הרוויה הייתה בדיוק כמו שהוא רצה, כשהוא נפטר, זה היה שעתיים, שלוש אחרי צאת יום הכיפורים, היה ספק אולי משום גדלותו, אולי לדחות את הלוויה למחרת. חמי, שיהיה בריא, הרב שמואל קליר, שליטה, חתנו הבכור של רב משה, הלך להתייעץ עם האדמור מסלון עם שליטה, מה לעשות? אמר לו האדמור מסלון, שגם כן היה לו קשר סמוי עם רב משה, אמר לו, כפי שאני מכיר את חמיך, הדבר האחרון שבעולם שהוא רצה זה כבוד. והדבר הראשון שבעולם שהוא רצה זה להתאמן כמה שיותר מהר מתחת לקרקע. תעשה את הלוויה הלילה בלי כבוד ובלי כלום, וכמה שיותר מהר לילה. והוא נתמן בסביבות שלוש, שלוש לפנות בוקר.
בהר המלוכות.
בהר המלוכות.
הקבר
הזה, אומרים שבערך 24 שעות מסביב לשעון, יש שם אנשים.
כן, ממש ככה. אני הייתי ביורצייט, זה לא יאומן. לא יאומן, וברוך, ואנשים רואים שם ישועות. אנחנו נשים לפרסומות ונמשיך מיד בהמשך עם הסיפורים המרתקים. חזרנו בפרסומות ואנחנו ממשיכים בשיחה עם הרב יאיר ויינשטוק על אדמו"ר מלילוב. אדמו"ר מלילוב שהיה מאוד מאוד קרוב ללבך. מדברים על אבא שלו, על אדמו"ר שמות, שהיית הולך גם ברגל עם אבא שלך, אז יכולנו לברכה, הייתם הולכים לחוב בערן, שם להתפלל, וזה האדמו"ר שבחר רב שמנוסו נוטה. מה מאפיין את האדמו"ר הזה?
אני אתחיל מזה שאנחנו נמצאים עכשיו יומיים אחרי שמחת תורה.
כן.
יום.
כן.
אני אספר לך זיכרון ילדות שאני זוכר אותו כילד קטן. אני התפללתי בבערן, אבא שלי לקח אותי לשם, ואני זוכר, היו שם כמה אנשים שרקדו כל היום. אתה יודע, בדרך כלל רוב האנשים רוקדים 10 דקות, רבע שעה, מתעייפים, יושבים בצד, נחים, מחליפים כוח, ושוב פעם רוקדים. אבל היו שם כמה עקשנים שרקדו כל היום. אנשים שבאמת היו כל הזמן דבוקים בתורה. והראש והראשון לאנשים שלא הפסיקו לרקוד, זה היה אדמור, שהיה אז אברך צעיר, בנו של האדמור המכהן, אבא שלו, רבי משה מרדכי. הוא היה אברך צעיר, הוא גר בחוף ספניה, וזיכרון ילדות כילד של, בגיל 6-7, אני זוכר שהוא רקד בכזאת מהירות, שזה היה נראה לי, ככה בעיניים של ילד, כאילו הוא מרחף באוויר, התלית שלו התרוממה מרוב המהירות שהוא רקד מסביב לבימה, עם הספר תורה ביד, ספר תורה קטן, היה לו ביד, והוא רקד איתו בכזאת מהירות ובכזאת חיוניות, ופשוט זה היה נראה לי כאילו, והתלית שלו התרוממה באוויר מרוב המהירות, אז אני פינטזתי לעצמי בראש שהוא אף, הוא לא רוקד בכלל על הקרקע, הוא אף באוויר. אחר כך, הסתכלתי, ראיתי שהרגליים שלו מדי פעם גם נוגעות באדמה.
כן, לאחרונה הופץ איזשהו סרט שרואים אותו רוקד, ואיזו התלהבות שלי, ביחד עם ילדים, עם צעירים, הוא לא חיפש לרקוד עם אנשים חשובים, רק עם ילדים, ממש בשיא הפשטות. גם עליו יש המון סיפורי חסד.
אני אולי אתחיל מהסיפור ששמעתי ממש, בשבת הזאת, שבת חול המועד, ישב אצלי הבן שלי, וסיפר לי סיפור שהוא שמע אותו מאחד האברכים שגר בביתר, שסיפר לו שבדידי אב העובדה, הוא האדם שעוסק בקבלן, אם אני לא טועה אותו אברך, אברך נחמד מאוד, והוא לפעמים, כנוח הרוח, הוא מספר סיפור. ואז הוא מספר לבן שלי לפני זמן קצר, אמר לו שבתקופה הראשונה שהוא נהיה אדמור, כידוע הוא היה נוסע המון בצפת. צפת זה היה הבית השני שלו, יותר נכון הבית הראשון. קודם כל היה אצלו צפת, אחר כך בני ברק. והוא היה נמצא שם המון, והציבור התרגל לאט לאט שאם רוצים להיות עם הרבה צריך לנסוע אליו בזמנים, פה חנוכה, פה כל מיני זמנים, בעיקר בקיץ. הייתה איזה שבת אחת שהייתה איזה נסיעה מסוימת, אני לא יודע, אולי איזה שבת, שבת חנוכה או חג.
שבת בנוי שחום מסתובן, לא?
לא, לא, בנוי שחום זה במירון.
במירון.
הוא היה בצפת. מה שקרה שם זה שבליל שבת, קצת לפני התיש, הציבור אכל בבניין של תורה ויהדות לעם. שם היה מקום לציבור לאכול. והבחורים, כרגיל, רוצים יותר. והיה שם איזה חלון מברזל שחיבר בין המטבח לבין האולם שבו אכלו. ושם בדרך החלון הזה הגישו את האוכל. והבחור אחד שהיה מגודל בגופו, והוא נשאר, הוא רצה עוד אוכל. הוא ניגש, החלון כבר היה סגור, זה היה, ישנה, זה היה חלון ברזל כזה. אז הוא דפק על החלון, שיפתחו לו, פותח לו המחלק של האוכל, מה אתה רוצה? אז אמר לו, מה זה, אתה נתת לי כל כך קצת אוכל, אני נשארתי רעב. אז הוא אמר לו, נגמר, מצטער. אז הוא התרגז, הבחור התרגז, והלך לתלוש את החלון בכוח, בכעסו. המחלק התרגז מהצד השני, וסגר עליו את החלון בכוח עצום. מה שקרה זה שהחלון פשוט נתן לו, החתכת ברזל הזאת, נתנה לו מכה בכף היד, שפשוט כמעט ריסק לו את כף היד. את כף היד, עם שורש כף היד. ניסו ופשוט ברוב הלם וגם כאבים, פשוט הכל להשתתק, והוא עמד ככה והתפתל מכאבים, ובדיוק אז נפתח את הדלת, והרבא נכנס לטיש, טיש של שבת. והרבא בשנייה אחת קולט שמשהו פה לא בסדר, והוא ניגש, שואל, ווסי דוגישיין, מה קרה פה? הוא לא רצה להלשין על המחלק, אמר, חטפתי מכה מהחלון. תראה לי. הוא הראה לו את היד. אמר לו, ישר לבית חולים זיו. זה לא מסכן בעיניי בכלל. הוא שלח איתו עוד שני בחורים, היו שני בחורים, שלח אותם לבית חולים זיו, שילכו ויטפלו פה עכשיו, חדר מיון, זה היה ליל שבת, ליל שבת, עכשיו אני נזכר. היה ליל שבת, והם בילו בחדר מיון, אתה יכול לחכות שעות עד שניגשים אליך, עד שעשו לו צילום, ראו שיש לו שבר בכף היד, שבר מורכב בכף היד, הוא היה צריך לעשות לו גבס, עם תפירות, עם הכל. הם חזרו ב3:30 לפנות בוקר, מזיו, כמובן חזרו ברגל, לאן חוזרים? לחוב הנשיא, רבי יהודה הנשיא, איפה הגמור מלבי אגר. והם מגיעים שם, הם רואים, הם קולטים ש... נדמה להם בחלון של ה... מהדירה, שהם רואים מישהו עומד שם. הם מתקרבים, רואים לא פחות ולא יותר, הרבא עומד עם גמרא ביד, עומד ולומד לאור הפנסים ברחוב, והוא פשוט עמד וחיכה מתי הם יחזרו. הוא ראה אותם חוזרים, אז הוא אומר להם, בוא, יופי, חזרתם מבית חולים? כים צריף, תבואו, תבואו, תעלו, תעלו. הם עולים, לא ידעו מה הוא רוצה. אמרו להם, אתם הייתם עכשיו כמה שעות בית חולים, מה אתם רוצים לאכול? הוא פתח להם את הארונות, עוגות, ופלות, שתייה, קיגל, מה אתם רוצים? אתם עכשיו הייתם כמה שעות? הם הרי היו דוד תחילת הסעודה, הם לא אכלו כלום. ואתה מבין, הבן אדם לא הלך לישון, ועמד ולמד בדלת, והוא חיכה להם שיחזרו מבית החולים. כלומר, זה גם אבא, גם רבא, גם אהבת ישראל, כל הדברים בתוך הסיפור הזה.
עוד משלוש בלילה.
Oh,
במצווה שמוז גריסו חריסו ליוי משביעי כחלו בעיני יויסנו משיבו עצו ואוי דמידו שיעו ליקת שיעינו וממן קולה שלו בסו ויחל אלקים ביוי משביעי מלאכתו ישרו עשו יצאי סוי ולזה ידע יפוי מחבים כדבר המלך ודו סוי ומיח חוי וסוייה בסם לגוחוי ושו סוי אוי כל מבס ישרו בין יעשי יוי סוי משוי חרצו ידיך Kalkanoi venoi kai Noi trai na yoi mashvi Zuchoi vishumoi leyukai Samchai bevil yal shulai Vepnechu tabili kai Yirvim bidei shemai seichu Venachal adunechu sashkai Azoi lashoi zi
חזרנו מהפרסומות, ואנחנו ממשיכים בשיחה עם הרב יאיר ויינשטוק על אדמו"ר מלילוב. עכשיו, היה לו קשר עם בפרק שלם שאתה מקדיש, פרק שלם עם קשר עם גדולי תורה. הקשר שלו עם שלמזל מנוירבך. אותי מעניין, מה הקשר שם?
שלמזל מנוירבך נתן לו הסכמה גורפת על הספר שלו, הר בשן. האדמו"ר היה
על הקהדות. על השס או על מה שהוא עשה על תרומה?
כן, כן. זה על הלכות תרומה.
הלכות תרומה.
הוא היה מתמיד עצום ולמדן עצום. הוא מחדש נפלא. הוא היה בעל מחדש. הוא היה גם הגיקיור עשרות שנים בישיבת קללוב בירושלים ובתל אביב. הוא גם נסע לבלגיה והיה שם הגיקיור באיזה ישיבה מסוימת. הוא היה למדן עצום, חוץ מהגדות שלו בחסידות. פשוט היה תלמיד חכם בקנה מידה עצום. הוא כתב הרבה חידושי תורה. בדרך כלל הוא לא דגל בפרסום, אבל על הלכות תרומה היו הרבה שדחפו אותו להדפיס את הספר הזה. ואחר כך הוא התחרט על זה שהוא הדפיס, אבל את הספר הזה על הלכות תרומה והרמב״ם הוא הדפיס אותו, והוא זכה להסכמות של הרבי שלמה זלמן נוירבך ועוד כמה רבנים.
אני זוכר כמה רבני יוסף.
כן, היה לו הסכמות וגם הסכמה אפילו מהרב שח. את ההסכמה מהרב שח הוא לא רצה לפרסם, כי הוא כתב עליו תוארים כל כך מופלגים, שהוא פשוט, זה כבר היה מוגזם בעיניו, אז הוא הרגיש שזה כבר...
כן, כשאנחנו דומה, שלמזמן, עניינים של קהיליים ותרומה וכל מה שקשור לארץ ישראל, זה היה מה שנקרא, היה הבייבי שלו. הוא כתב על זה עוד בצעירותו, הוא הרי למד בכל קרם ציון, אז ככה שהוא... מה שאומרים היה בתוך העניין. עכשיו, יש הספר מורכב למעלה מ-700 עמודים עם המון סיפורים. מה הסיפור של שכונת סנהדרין המורחבת? הוא היה גר שם בשכונה?
שנה. כן. זאת אומרת, עוד לפני שהוא חזר מארצות הברית לארץ, הוא כבר ניסה לחזור קודם. כל הנסיעה שלו לארצות הברית, היא הייתה דייבת שבדייבת. הוא נסע כהכרח, כי הוא פשוט היה בלי פרנסה. והוא גם נסע, זה השתרבב הדבר הזה, בדיוק הבת שלו נסע לבקר את הסבתא. חמותו הייתה גרה בארצות הברית. והבת שלו, שהייתה בחורה, נסעה לבקר את הסבתא. כי הייתה שם, דיברו לה שידוך עם בחור מצוין מארצות הברית. וקראו לו לבוא ולראות את הבחור, כדי לראות אם לעשות את השידוך. הוא נסע, ובמילא כבר היה מדובר שארצות הברית כבר הייתה אופציה, וכשהוא נסע, אז הזמן קצר אחריו, כבר נסעה הרבנית והילדים, ובאמת השידוך הזה קם מניעה, והחתן שלו השני שנפטר לפני שנה וחצי מהקורונה, הרב בוכנר, אילוי גדול הוא היה, הרב האדמו"ר מאוד אהב אותו, והוא היה פשוט, לא פסק פה ממגירסי, היה אדם ש... רק באמריקה אפשר עוד כזה אדם, אדם שהיה לו בית חרושת לתיקים ומוצרים שהוא ייצר לצבא האמריקאי, ומצד שני הוא למד יותר מאברך כולל, כל כך הרבה שעות הוא למד. והאדמו"ר נסע לארצות הברית, אבל זה היה אצלו דייבת. הוא נסע כאילו אז כדי לעזור למשולחים שבאים מהארץ, הוא יתמוך בהם, אז זה היתר שלו, כאילו הוא נוסע כדי לעזור, והוא נוסע גם כדי להיות, הוא לוקח לעצמו רבי באמריקה. הוא שאל את אבא שלו, את מי לקחת כרבי באמריקה? מה השאלה? את הרבי מסתנה. אז לכן, כשהוא בא לארצות הברית, היום השני, למחרת שהוא נחת בארצות הברית, הוא נסע לוויליאמסבורג, לקבל מרות מאדמו"ר מסתנה מרבי יואליש. והוא לא פגש אותו, ואמרו לו שהוא נסע לפלורידה. לפלורידה הוא כבר לא יכול להליסע למחרת, הוא נסע אחרי שבועיים לפלורידה, והוא נפגש איתו, ומי אז נהיה קשר ביניהם. על כל פנים, הנסיעה, הישיעות שלו בארצות הברית, זה היה אצלו דייבת שבדייבת. בהזדמנות הראשונה, שהוא חשב שיש הזדמנות, שהוא חושב שהוא יכול לחזור לארץ, הוא חזר וגר ושכר דירה בסמיד המוחבת, ונהיה שם תושב והתפלל בית כנסת של ברסלב. דווקא הוא התפלל שם, כי הברסלב הרי אין להם רבה, והוא ידע ששם הם לא חשודים שיכבדו אותו יותר מדי, והוא חיפש בתי כנסת שלא מכבדים אותו. והם דווקא, הם רצו כן לכבד אותו, אבל הוא לא נתן להם, מצא מין את מינו.
עכשיו לבארן הוא הגיע?
הוא היה מגיע, כן.
אחיו היה בצפניה, נכון?
כן.
והוא היה מגיע לבארן.
הם חיו בשלום ובידידות מפלגת.
עכשיו... אמרת על התקופה הזאת של יושב וכותב, אחרי שהוא נפטר, יצאו עוד חלקים של הספר הזה.
כן, לפני שנתיים, צמוד ליציאת הספר הזה לאור, יצאו שני חלקים של הספר הר בשן, שזה חידושים של הרבי על מסכתות הש"ס.
למה הוא לא הוציא את זה?
על הספר הזה שהוא הוציא, הוא התחרט, הוא הלך מבית כנסת אחד לשני וקרא את דף השער שהשם שלו מודפס עם ההסכמות ביחד, כדי שלא ידעו מי המחבר. הוא אמר, ילדות הייתה בי והדפסתי את הספר.
וואו. לכן אני חושב שזה מובן למה שהוא לא הדפיס בחייו את שאר הספרים. עכשיו, יש פה בספר הזה המון סיפורים, למה הוא מגיע לצפת?
הוא מאוד אהב את צפת, לכאורה מסיבות מאוד פשוטות, צפת היא עיר שקיטה, רחוקה, הוא אהב ללמוד ימים שלמים, ימים ולילות הוא ישב ולמד. זה שמעתי גם מאחי הבכור הרב משולם זישל, אמר לי שהוא הכיר אותו עוד כילד, הוא אומר לי, הייתה לו גבורת, אמר לי, כוח אבנים כוחו, ככה הוא הגדיר לי את זה. הוא אמר לי, הוא יכל לשבת וללמוד לילה שלם, לא ללכת לישון בכלל, להתפלל שחרית עם כל הציבור, ולמחרת לשבת אליהם, לא ללמוד כל היום. זאת אומרת, לא ראו עליו, אפילו גם לא פייק. היה לו כוח פיזי לשבת ללמוד. והוא ישב ולמד בהתמדה עצומה.
כן, עכשיו, הקשר למירון הוא קשר מאוד מיוחד.
כן,
של ברון, רבשים אל הכל זה, טוב, זה, זה אמרה ידועה של, שאת מגיעה עוד מחסידות קרלין. אז הקשר לרבשים, מי, כשאומרים בלו ישחו, כללו, מאיפה נולד הרעיון הזה?
האמת היא, זה מגיע מאבא שלו. בלו ישחו זה אבא שלו שנסע לקצור חיטים ליד ראש פינה, בקיץ תפשין ג' אם אני אומר, תפשין ד' וכשהוא היה שם, היה יום רביעי בשבוע, אז הוא שאל, אולי נעשה פה את השבת באזור, ואוטומטית, מה קרוב לראש פינה?
מירון, זה היה ראש פינה ומחניים. בשני המקומות שם הוא עושה חיטה, כי במחניים היה את יצחק דוד גרוסמן. הסבא של זה, זה מגדל ההמק שקראו על שמו, הוא היה הרב של מחניים, אז שם היו שדות של חיטה, והוא היה הלך יצחק דוד גרוסמן.
כן, ומשם התחיל הקשר של לילוב. הם היו הראשונים שעשו שבת במירון, ומשם זה, וזה היה בדיוק שבת בעלותך,
אז זה כבר נמשך על גבי שנים.
נקרא לדורות.
אני אומר, בספר יש כל כך הרבה דברים לקרוא, אנחנו אומרים, חבל שזה עזל מהשוק, אבל אני מנסה פשוט לדבדב בספר לקרוא דברים שקשורים אהבת ישראל. כמה שיש בתוך הספר הזה פרקים, דברים מיוחדים של אהבת ישראל. תן לנו משהו מאהבת ישראל שלו.
קודם כל נספר איזה אפיזודה קצרה שמוכיחה גם את הפשטות שלו וגם את אהבת ישראל. יום אחד הוא ישב בחצר בבית כנסת שלו בצפת, ככה ועיין בספר. הוא מאוד אהב לראות את המי בחצר של הבית כנסת שלו בצפת. יש תצפית ישירה ממש על מירון, אפשר במחדי עין יכולים לראות את, ממש את, היא משקפת, אפשר לראות את אתר קדישא מירון, את ממש את מערת הקבר של רב שמעון. והוא אהב לשבת שם, היה שם גם אוויר טוב, וגם רואים את מירון, והיא מגמרה ביחד, מה יותר טוב מזה. ככה הוא יושב, ופתאום ניגש אליו בחור ש... בלשון עדינה נגיד שהוא לא היה מהחכמים הגדולים, ו... הוא ניגש אליו, מדבר אליו, הוא האב הכי שמדברים אליו בגובה העיניים. אתה, לא דרבה, ולא אתם, לא בלשון רבים, ואם קראו לו שמעון, הוא היה מאושר באדם, הוא אהב להתפלל בתקסת של ספרדים, כי הם קראו לו שמעון. את זה הוא הכי אהב. ואותו אחד ניגש אליו, הוא אומר לו, שמעון. אמר לו, הרי חוץ מהכל אתה גם אדמור מללוב. הוא אמר לו, אז אולי תסביר לי, מה ההבדל בין ללוב לבין חסידויות אחרות? מה מאפיין במיוחד את ללוב? אז אומר לו, אהבת ישראל. אז הוא אומר לו, אהבת ישראל כולם אומרים. כולם תופסים את הדגל הזה של אהבת ישראל. אולי בכל זאת תן לי במיוחד את מה בכל זאת המאפיין המיוחד? אז הוא ישב וחשב 5 דקות, אחר כך אומר לו, אהבת ישראל. זה באמת. עכשיו, סיפורים על אהבת ישראל, אני חושב ש... אפשר לספר מהבוקר עד הערב. אני יכול להגיד שאת אהבת ישראל שלו ראו בכל דבר בכל דבר שאני אספר עליו רואים את אהבת ישראל שלו, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי מאפיינים זה... ספר סיפור שלימדתי אותו מבנו של האדמור מסלונים, הצדיק, הרב הצדיק מאיר ברזובסקי, אמר לי שהוא שמע מאבא של הסיפור, אמר לו, האבא שלו בחייו של האדמור מללוב, אמר לו, אני אספר לך סיפור שאני שמעתי על הרב מללוב, ואמר, תשמע, בעיניי זה הסיפור שאפשר לספר עליו. הוא אמר לו, יהודי חולה בנפשו, יהיה עם סכין לבית של האדמור מללוב, היה לו איזו התקפה של עצבים, והוא בא על מנת להעלות לעולה את האדמור מללוב, לקיים בו את מה שהקדוש ברוך אמר לאברהם שיעשה עם יצחק. הוא היה לו איזה אור שהוא צריך לעשות את זה עם האדמור מללוב. והוא בדיוק לא היה בבית, הוא היה בבית כנסת, הרבנית פותחת את הדלת, ולא פחות ולא יותר, מול עיניה עומד אדם עם סכין ארוכה, הוא שואל אותה, איפה הרבי? אני רוצה עכשיו לשחוט אותו כאן ועכשיו. היא נבהלה והתחילה לצעוק צעקות. השכנים הגיעו, הביאו משטרה, ותוך 10 דקות הוא היה בבית המעצר. הרב חוזר אחרי איזה שעה, שעתיים, והרבנית לא אמרה לו כלום, אבל היא לא רצה להכאיב לו, לא סיפרה לו שום דבר, אבל אחר כך במנחה לערבית, הוא שמע לי, זה רחש לחש בבית כנסת, שאל מה קרה, אז מישהו אמר לו שהיום בבית שלו ביקשה אדם שרצה.
נשחט אותו.
לא פחות ולא יצא. אז מה ואיפה הוא? אז אמרו לו, מה ואיפה הוא? איפה הוא יכול להיות? במעצר. אוי ואבוי. אז הוא ניסה לראות אם הוא יכול להגיע למעצר הזה עוד הלילה, זה כבר היה מאוחר, אז אמרו לו שמחר בבוקר, ב9:30 נפתחות הדלתות. ב9:30 בבוקר הוא היה שם כדי לשחרר בערבות את אותו אחד שרצה להרוג אותו יום קודם. הוא פשוט היה לו התקפה, למחרת הוא חזר והיה ככל האדם, והוא פשוט בסך הכל היה צריך, את הכדור שלו. וכשהוא... הדבר הראשון שהוא עשה, כשנודע לו שהוא נמצא מעצר, צריך להוציא אותו, כי הוא סובל. אמר אדמור מסלולי לבן שלו, בעיניי הוא אומר לי, זה הדבר הכי, הכי גדול שיכול להיות.
בשני לוחות סבונים, בשני לוחות סבונים, מיירוי בויני וימיצקויח וימיצקויח יוינו מוצבוי מונויח מוצבוי מונויח ושום ינוחו ושום ינוחו יגיעי חויח אהי זוכר ושומר, זוכר ושומר בכל פיקוד ויחד לגמור, יחד לגמור חזק מוסני וימץ קויח, וימץ קויח
עכשיו פה, הרבי שטוק לסיום, הפטירה הדרמטית של הרבי, זה דבר שלא היה, אני לא קראתי הרבה ספרי היסטוריה, והרבה סיפורי אדמו"רים, זה דבר שלא היה.
איך אני חייב להשתמש בהגדרה של הרב ווזנו.
כן.
הרב ווזנו אמר, רבי יכול להזמין עצמו שטריימל, יכול להזמין בקישה, ואם יש לו גם כסף, הוא יכול להזמין עצמו גם פרנצ'ה מלאה. להזמין פטירה כזאת אי אפשר.
זה ממש ככה, זה נשמע שהוא יזמין פטירה.
זה ממש לא נורמלי. האדם ראו עליו שכל היום, לאורך כל היום, ראו עליו שהוא...
מכין את עצמו.
הוא לא אכל. בדרך כלל בערב יום כיפור, הוא מאוד הקפיד להרבות באכילה ושתייה, כי זה מצוות היום. באותו ערב יום כיפור, הוא ממש לא אכל ולא שתה כלום. הוא חילק עוגת...
לקח.
לקח. בערך לאלף אנשים, יהודים מסביבי מספר המנות, והוא בעצמו טעם פחות משיעור ברכה האחרונה, שתה חצי כוס מים, וזה היה כל מה שהוא אכל ושתה באותו יום. בלילה הוא הרגיש לא טוב, אבל הוא ניגש לטיבה, לתפילת כל נדרי. הוא רצה להמשיך מהירי, אבל הוא היה באפיסת כוחות וגם היה צרוד. הגבאים ביקשו ממנו בתחננים שהרבי יישב על המקום שלו ונשלח חזן לתפילה, לטיבה, וזה מה שקרה. אבל עדיין, כל פעם שאמרו השם השם, בסליחות שאחרי מהירי, אחרי
כן.
הוא קם כל פעם על הרגליים, רק השיר הייחוד פעם ראשונה בחיים שלו, שהוא לא נשאר לבית כנסת, הלך הביתה. הגבאי, שרגיל היה רגיל להביא לו את הקערה עם הנגל והעשר, שזה דבר שהוא מאז שהוא היה ילד בשנתיים וחצי, לא היה מושג אצלו ללכת לישון בלי ספל ונטלה וליד המיטה. הגבאי שאל אותו להביא את הנגל והעשר, להביא את הספל עם המים ואת המגבת. אז הוא אמר, לא, לא. והם היו לא רגועים, כי הוא לא הרגיש טוב. ראו שהוא נושם בקושי, והם רצו להישאר שם, והרבי עשה להם סימן עם היד שיצאו מהחדר. וכולם יצאו, אבל הגבאי הרב קרקובסקי, אדם מאוד חכם, הוא לא היה רגוע. אחרי 5 דקות בערך, הוא אמר, אני לא שקט. הוא ביקש מהגבאי היותר צעיר, זלמנוביץ', אולי תיכנס, תראה מה קורה עם הרבי. הוא פחד, אז את הרבי המסימן להם שיצאו.
היה עניין שהוא סימן שיצאו, הוא רצה להיות לבד.
הוא רצה להיות לבד, והם נכנסו לחדר, והם ראו מיד שהוא חיוור מאוד, וגם קרקובסקי אמר לי, אני ראיתי מיד שהוא לא נושם. הוא אמר, אני לקחתי איזה משהו, חוט, ושמתי לו את זה ליד האף, ראיתי שהחוט לא זז. אבל בכל זאת הם הזעיקו את הצולל, עדיין ניסו להציל אותו, אבל זה למעשה פרחה נשמתו בייחוד.
הייתה פטירה שלא זכורה אחרי זה על כל כלום עם כיפר, מה שהיה שם בתוך הבית מדרש היה טרגדיה נוראה, זה היה כפילה, תפילה כבר בקושי הייתה שם.
החזן למחרת ניגש לעומד והתחיל להגיד המלך, אז התחיל להגיד ורצה להגיד המלך, ובמקום להגיד המלך הוא פרץ בבכי, ואחריו כל הקהל פשוט עמדו וגאו יחד איתו בבכי. היה טרגדיה נוראה. אומרים שטראומה, שכשאדמור נפטר בפתאומיות, זה טראומה שהחסידים לא מתאוששים ממנה לשנים. ראו את זה אצלנו.
מי שהיה שם בכל אופן ידע והרגיש, ראו עליו שיש עליו איזושהי קדושה, קדושה מסוימת. אני נתקלתי בו כמה פעמים, זכיתי גם שעושה לחלק לבן שלי במירון, אבל פעם אחת בלוד הוא בא לבקר שם את הישיבה, שם ההליכה שלו ברחוב, הדמות שלו, עד היום ינקל גלוי במן אומר לי, תשמע, היו פה אצלי הרבה אורחים שהגיעו פה לישיבה ללוד, אבל דבר כזה עוד לא ראיתי. ההליכה שלו, ללכת להסתכל לרצפה, הוא הולך לאיזושהי משימה מסוימת, זה מה שמעניין אותו, וכל הזקן שלו ככה פורח בחוץ, כי הוא הולך לאיזושהי משימה מעניינת. והדיבור שלו עם התלמידים שם, הוא ראה קדושה של יהודי, רואים על העיניים, רואים על הפנים, רואים על הצורה, על הדיבור, על הכל. איך הוא חבל על די אבדין, כמה אנחנו מדברים על
12
שנה. בתפשין עין.
תפשין עין. ביום כיפור תפשין
עין. והוא טמון בהר זיתים.
הר
זיתים. הר זיתים ליד החלקה של כולם.
זה דבר פלא, הוא לא קבור ליד אבא שלו.
כן, קבור קצת יותר.
שנתיים אחרי שהוא עלה על הכיסא, להיות אדמור, הוא הביע רצון לקנות חלקה בהר הזיתים, וחלק קדיש באופן טבעי הציעו לו קבר ממש לא רחוק מאבא שלו. קרוב לאבא שלו כבר הכל מלא, אבל במרחק כמה קברים שם היה קבר פנוי. הוא בא לשם, עמד שם והסתכל על המקום, מסתכל, אומר, לא, אני לא רוצה פה. איפה קבורים חסידי לילו והקדמונים? לא רחוק משם, רב שימן, רב ינקיבוש הרקופ, היה מראשוני חסידי לילו של הסבא שלו, רב דוביד, הלך משם, לא רחוק מהקבר של האימא של החזוניש.
נכון, מתחת לזה.
מרת ראש אליה.
כן.
בקיצור, הוא הלך לשם וקנה לעצמו שם הקבר ליד ידיד נפשו, רב מוישה אדלר, לחסידי לילו.
כן.
ובלי, רחוק מהאבא שלו. אחרי כמה זמן הגיע אחד מחברי חלק הדישה ואמר לגבאים שלו, אמר, תדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם, אני בדקתי במפות, לרבא שלכם יש עיניים מהירות. הוא עמד והסתכל על המקום, אני עמדתי לידו, והוא הסתכל וראיתי כאילו הוא עושה רנטגן לאדמה. בדקתי, יש שם בעומק, באיזה 2.5 מטר, 3 קבר שנשכח, שנבלע באדמה, מלפני 500 שנה, יהודי שקבור שם, והוא לא רצה להיות קבור מעליו.
וואה, והחלקה שנמצא היא גם חלקה מאוד חשובה, אמרת עם החזוניש, הרבה רבנים שקבורים שם, קבורים ליד האמא של החזוני, שיש שם אחד מהבנים של החפץ חיים קבור שם. שם ליד, ממש בשלושה קברים מהחזוניש, שהוא היה, שהגיע לארץ והוא קבור שם, וגם נכס של החפץ חיים שקבור לידו. למטה הרב ז'ולטי, יש שם איזה חלקה מאוד מאוד חשובה.
גם בדרך אתה תראה את שר המשפטים יעקב נאמן.
יעקב נאמן, כן.
גם הוא קבור שם.
על השביל שם, כן.
ואגב, נסיים בעניין טוב, יש שם איזו משפחה יהודיה שגרה ממש
ממש גר צמוד.
במשפחת פילס, אם אני לא טועה, גרים ממש ממול, והם מסתדרים מצוין עם השכנים השקטים שלהם.
כן, הם זוכרים. תודה רבה לך, רב יהודה וינשטוק. זה היה על קצה המזלג לדבר על שני הדמויות האלו, על רבו שפורנט ועל הרבי הקדוש מדלו. זה היה מה שנקרא על קצה המזלג. זכינו. תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.